למאזיני הפינה העברית של רדיו ספרד שלום, כאן לימי חן ומרתה לפידס באולפן במדריד. נספר לכם על הנעשה בחיי התרבות היהודית בקהילות ספרד, כדי לעודד אתכם להשתתף לפחות באירועים שמתקיימים קרוב לאזור שלכם.
אז נתחיל עם מוצאי שבת, 18 לחודש יוני, באולמי אברייקה ברחוב לופס דה אויוס 149. בשעה 9:30 בערב, אסתר בן דהן תציג את ספרו של אלברטו ישראל גרסון, פואמס דה אמור אי דה דסטיירו, בנוכחות המשורר. אלברטו הינו מוכר ויקר בקהילה במדריד.
בעיר מליליה, אשר מעבר למצרי גיברלטר, התקיים הפסטיבל הבינלאומי הראשון לגיטרה ים תיכונית, מה-18 ועד ה-21 ביוני. ביום ראשון, ה-19 ביוני, הגיטריסטית הישראלית ליאת כהן תופיע בקונצרט סולו וגם כחברה בלהקה שקוראים לה מיתרים לשלום, בה היא מנגנת יחד עם נביל קלידי ממרוקו וריקרדו מוליאנו מארגנטינה.
ובג'ירונה נפתחה תערוכת צילום במוזיאון קורות היהדות ברחוב פורסה 8, תחת הכותרת קפקה, זינגר וכוס חלב. זאת עבודתה של אליזבטה למפ על הרובע היהודי של קרקוב מלפני השואה. התערוכה תהיה פתוחה עד ה-26 בחודש.
וכמובן שלא נשכח את הקולנוע הישראלי, הפעם בפסטיבל סרטים קצרים בוולנסיה. יוסי אסטרוגו מוסר לנו על שני סרטים שיוקרנו במסגרת הפסטיבל הזה, והם West Bank Story, אמנם סרט אמריקאי אבל הנושא מוכר לנו, של הבמאי ארי סנדל. הסרטון הזה יוקרן ב-20 ביוני בשעה 8 בערב, וביום שישי בשעה 6 בערב בפונדסיון בנקחה בכיכר טטואן בעיר.
הסרטון השני שיוקרן במסגרת הפסטיבל בוולנסיה הוא הנשים של יום שלישי של הבימאי עודד בינון. הסרט יוקרן ביום רביעי ה-22 ליוני בשעה 8 בערב, ובמוצאי שבת ה-25 ביוני באותו מקום. גם הסרט המסע הארוך יוקרן בוולנסיה ביום שלישי ה-21 לחודש בשעה 4 אחר הצהריים, וביום רביעי ב-10:30 בלילה בבניין ריאלטו אשר בכיכר העירייה.
עד כאן האירועים לשבוע הזה, והנה הפתעה. לא הספקנו להכיר לכם את האורחת שלנו להיום, והיא יושבת איתנו, מקשיבה לחדשות בסבלנות, בשלווה ובשקט נפשי. לא כל כך רגילים בסביבה הזאת של הרדיו, הרי שכולם ממהרים כאן, לכולם יש איזושהי הודעה למסור לכולם, ותמיד משתיקים את כולם בגלל ההקלטות.
מרב איכלר, זהו שמה של הישראלית שנמצאת איתנו כאן, היא יועצת מקצועית לפנג שוי, ידע עתיק לזמנים מודרניים כפי שהיא מכנה את האמנות הזאת. שלום מרב.
שלום.
את מרב איכלר או אייכלר?
מרב אייכלר.
זהו, תקני
אוקיי.
אותנו מרב.
זהו, אני לא רציתי להפריע.
לא, זה בסדר גמור.
זה אייכלר.
ופנג שוי אמרתי בסדר או ש...
פנג שוי.
אוקיי.
את למדת פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
נכון.
עיצוב פנים במכון ויטל. ייעוץ מסחרי ומרקטינג גם בתל אביב, אבל פתאום חל מפנה ואת לומדת דברים שונים לחלוטין. ספרי למאזינים שלנו, קודם כל, מה זה פנג שוי?
פנג שוי זה תורה עתיקה שהמקור שלה הוא בסין.
כן.
למעשה שני המילים פנג שוי, המשמעות שלהם בסינית זה מים ורוח. והתורה הזאת מתייחסת לזרימה של האנרגיה שלנו במרחב כמו מים ורוח. הפילוסופיה הסינית מאמינה שקיימת אנרגיה בכל מקום. כמו שהרפואה הסינית מתבססת על זרימה של אנרגיה בגוף ומטפלת בבעיות בנפש ובגוף על ידי שחרור חסימות של האנרגיה, ככה פנג שווי מתייחס אל האנרגיה במרחב, במרחב סביבנו, וההנחה הבסיסית גורסת שיש אנרגיה סביבנו ואנחנו מושפעים ממנה. ועל ידי הכרה של החוקים של האנרגיה, על ידי שיפור של הזרימה של האנרגיה סביבנו, נוכל להשפיע על החיים שלנו ולשפר אותם בכל תחומי החיים.
אנרגיה סביבנו זה אומר שהתורה הזאת זה סוג של אמנות שמתייחסת לסביבה שלנו כמו הבית למשל?
כן, יש שמכנים את הפנג שווי תורת המיקום. מאחר ולפי הפנג שווי אפשר למשל לבחור מיקום נכון למיטה, או מיקום נכון לשבת במשרד, לאיזה כיוון מיטיב אפשר לשבת במשרד על ידי שהתפוקה שלנו, הריכוז שלנו והעבודה שלנו תצא בצורה הטובה ביותר.
אז מה ההבדל בעצם? זה מעניין כי שבוע שעבר הבאנו לכאן מעצב ישראלי, ואת מדברת איתי על משהו שנשמע לי גם כמו סוג של עיצוב.
זה בהחלט סוג של עיצוב, כי אנחנו מדברים על אנרגיה, אנרגיה נמצאת באוויר, אנרגיה נמצאת בצבעים, בצורות, בסמלים. הסמלים שמקיפים אותנו, אלה סמלים שמשפיעים עלינו, הן ברמת התת מודע, בהיבט הפסיכולוגי, והן ברמה האנרגטית. ולכן בהחלט יועץ פנג שווי, כאשר הוא מגיע לייעוץ, הוא בהחלט משפיע על העיצוב של הבית, הבחירה הנכונה של הצבעים עבור הדיירים לפי תאריכי לידה, הבחירה של הסידור של הבית, ולכן זה בהחלט נוגע בעיצוב.
אז יש תחרות ביניכם לבין מעצבי פנים למשל?
לחלוטין לא. היום יותר ויותר אדריכלים ומעצבי פנים מבינים את הצורך בפנג שווי, להכיר את ההתנהגות של האנרגיה, לדעת לבחור את הצבעים הנכונים עבור בני האדם, עבור הדיירים, והיום יותר ויותר אדריכלים או שבוחרים לעבוד במקביל עם יועצי פנג שווי, או לחליפין פונים ללמוד, לוקחים קורסים של פנג שווי כדי ליישם את זה ולשלב את זה בעבודה שלהם.
משלימים.
תגידי, ומשתמשים בפנג שווי רק למגורים או שגם בכל מיני מקומות אחרים איפה שאנשים באים?
פנג שווי זה מקסום האנרגיה במרחב. זה יכול להיות בית מגורים, חדר שינה, זה יכול להיות משרד, מסעדה. למשל, במזרח הרחוק זה מאוד מאוד נפוץ, כשמתכננים בתי מלון, בנקים או כל בית עסק שהוא, לוקחים יועץ פנג שווי שיוכל לעזור לבחור את הכיוון הכי טוב לדלת כדי שהעסק יסגשג. היום גם במערב זה קורה. עד לפני 50 שנה הידע זה היה מאוד סגור, וכאשר עלה הקומוניזם בסין, מה שקרה, המון מאסטרים סינים יצאו החוצה אל המערב, ויחד איתם יצא הידע, והיום זה מאוד מאוד מקובל גם במערב.
טוב, עכשיו את יכולה לספר לנו איפה למדת, פנג שווי?
כמו שציינת קודם, אני בכלל באה מרקע של פסיכולוגיה ומנהל עסקים, זה התחום שלמדתי באוניברסיטה. כן. וכשסיימתי את הלימודים והתחלתי לחפש עבודה, פתאום הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות. התחלתי ללמוד עיצוב פנים, ובמקביל המשכתי להשאיר את עצמי בתחום היותר רוחני. התחלתי ללמוד רייקי, והתחלתי ללמוד פנג שווי.
את יכולה שם לשלב את כל ההתעסקויות שלך הקודמות.
יפה, בדיוק. בפנג שווי מצאתי את השילוב של ההיבט הפסיכולוגי, של ההיבט העיצובי ושל ההיבט הרוחני בחבילה אחת. ובגלל זה זה הקסים אותי והמשכתי. התחלתי דרכי אצל מרינה שולמן, שהיא הנציגה של מאסטר ג'וזף יו בארץ. אני אספר קצת על מאסטר ג'וזף יו. מאחר והתחלתי אצל מרינה, המשכתי אחר כך ללמוד ישירות דרכו. מאסטר ג'וזף יו כרגע חי בקנדה, והמרכז שלו נמצא בקנדה. הוא במקור סיני, הוא גדל בהונג קונג, וכיום הוא מלמד בכל העולם. אני בחרתי ללמוד דרך המאסטר הזה, כי העדפתי ללמוד מן המקור. יש המון ספרים, המון מורים, אבל אני בחרתי דווקא ללמוד מן המקור, כדי לקבל את הידע בצורה הכי ישירה, ובעיניי הנכונה.
מה עם התלמידים האחרים שיש בקורס שלמדתם? באים גם מרקעים שונים של לימודים אחרים? גילאים שונים?
יחד איתי באמת למדו המון המון אנשים, כי פנג שווי זה תחום שהוא מאוד, מאוד חדש יחסית. גילאים שונים לחלוטין. בין אם זה חבר'ה צעירים שרוצים ללמוד את התורה הזאת, ובין אם זה אנשים שהחליטו לעשות מפנה בחיים ולנסות משהו חדש. יחד איתי למדו אדריכלים, למדו כלכלנים, למדו מפיקי אירועים, למדו אנשים מכל התחומים.
מאיזה מדינות?
מאיזה מדינות? החל מפינלנד, רוסיה, כל אירופה, גם ספרד, שוויץ, מכל העולם, ממקסיקו, מצ'ילה, מכל העולם.
את מחייכת כשאת זוכרת את החברים שלך, התלמידים אלה שלמדו איתך, כנראה שהיה לכם זמן טוב.
אנחנו עדיין בקשר.
כמה זמן נמשך הקורס? מה המסגרת שלו? איך פועל הקורס הזה?
תראי, בעיקרון, מאחר ומאסטר ג'וזף יו מלמד בכל העולם, הקורסים הם יחסית אינטנסיביים מאוד וקצרים. אבל הלימודים נמשכים לאורך כל התקופה. מה הכוונה?
עושים סטאז' כמו בפסיכולוגיה למשל? מסיימים איזושהי תקופה של קורס ואז...
בוודאי, בוודאי. קודם כל, יש את החלק התיאורטי שהוא הבסיס, והבסיס חייב להיות מאוד מאוד חזק ולהבין אותו לעומק. אבל אחר מכן, כמובן, יש את החלק הפרקטי של לגשת לבתים ולנתח אותם. ומה שיפה בפורמולה של מאסטר ג'וזף יו, למה חייכתי קודם, אמרתי לך שאני עדיין בקשר עם כל התלמידים. התלמידים הם למעשה היום כבר יועצים. אנחנו בקשר יומיומי, מאחר וקיים פורום שבו כל היועצים מכל העולם למעשה משתפים את כל החברים בפורום בהתנסויות. למעשה, הבית ספר של מאסטר ג'וזף יו נקרא פנג שווי ריסרצ' סנטר. זהו מרכז למחקר. המטרה של המאסטר היא להמשיך ולחקור את הידע הזה ואת התורה הזאת. התורה קיימת למעלה מ-5,000 שנה, אבל היא עדיין מתפתחת. כמו שאמרת, ידע עתיק לחיים מודרניים, כי הבית הסיני לפני 5,000 שנה נראה אחרת לגמרי מהבתים והעסקים של היום. ולכן הפנג שווי של היום שאני עוסקת בו יחד עם מאסטר יו ושאר התלמידים שלו, זה להתאים את התורה ואת הידע לחיים המודרניים ולמבנים המודרניים ולצרכים שיש לנו היום.
זה אומר שהתורה היא עוד, היא חיה.
היא חיה ומתפתחת כן. יום-יום, בחלוטין.
תגידי, כשמישהו בא לייעוץ אצלך, כי גם את יועצת, לא רק התלמידים שלמדו איתך.
האמת שאני מגיעה אל הבית לייעוץ, כי הרבה פעמים מבקשים ממני טיפים ועצות ומה לשנות, אבל הייעוץ האמיתי חייב לעשות במקום עצמו. כלומר, אני מגיעה, בין אם זה בית מגורים או עסק, מרגישה את האנרגיה, בוחנת את האנרגיה, בוחנת את הסביבה. כי הסביבה החיצונית מאוד מאוד חשובה לגבי האנרגיה שנכנסת לבית. אני עובדת עם מצפן. לופן, זה המצפן הסיני.
כן.
מאוד חשוב לי, חלק חיוני מהניתוח של האנרגיה של הבית, זה התאריך לידה של הבית. כלומר, השנה שבה נבנה הבית, השנה שבה נכנסו הדיירים. כלומר, יש שלושה סוגים של צ'י. צ'י זו אנרגיה. יש צ'י אדמה, צ'י שמיים וצ'י אדם. אז מאוד חשוב לדעת מתי נכנסה האנרגיה של בני האדם לבית.
ועל דיירים קודמים, כמובן.
דיירים קודמים בהחלט משפיעים על האנרגיה של מקום, כי מה שקורה, אנרגיה נספגת. בין אם זו אנרגיה של מריבות או גירושים, חוויות לא חיוביות, או לחילופין חוויות חיוביות. ולכן אני ממליצה תמיד לאנשים שנכנסים לבית חדש, שגרו בו דיירים קודמים, תמיד לשאול למה הדייר הקודם עזב. אולי המשפחה קיבלה קידום, המצב הכלכלי שלה השתפר, יש ילדים והמשפחה גדלה ועוזבים מסיבות חיוביות וזה נהדר, זה אומר שנשארו אנרגיות חיוביות בבית. או לחילופין, היו גירושים או מוות או מחלה קשה, לכן מאוד חשוב לשאול. אבל תמיד אפשר לתאר את האנרגיה. כלומר, אנרגיה נספגת בבית, אבל אפשר לתאר את האנרגיה. אני אישית ממליצה לתאר אחת לכמה זמן, זה תהליך שהוא יחסית פשוט.
את לא ממליצה פשוט לעבור דירה עם האנרגיה לא טהורה שם?
יש רוחות רפאים למשל?
אפשר להיפרד מרוחות רפאים, אבל תראי.
מה יותר מסובך, לעבור דירה או לתאר אנרגיה לא טובה בבית שאת מלמדת בו?
לתאר אנרגיה לא טובה, תראי, יש שני דברים. לתאר אנרגיה, אני מדברת על אנרגיה שנספגת בבית, גם אצלנו בבית, לא חייב להיות של דיירים קודמים, אם היה איזשהו ויכוח קשה, או דברים שהם לא חיובים שקורים בבית, וזה משהו יומיומי, כן? אפשר לתאר את האנרגיה על ידי הדלקה של קטורת, על ידי הדלקה של נרות. אני משתמשת בפעמונים טיבטיים, כי התדר שלהם מתאר את האנרגיה.
אבל מבחינת הפנקשוי עצמו, איך זה בא לידי ביטוי? זה אומר שאולי הספה שרבתי עליה, אני צריכה עכשיו להעיף אותה ולקנות ספה חדשה?
לא, 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 ממש לא. להסביר איך נעשה תהליך של טיעון אנרגטי?
אולי על קצה המזלר, רק כדי שנבין מה זה אומר כשאת באה לייעץ ומרגישה נאמר שהאנרגיה לא, אני לא יודעת.
לא, כשאני מדברת על טיעון אנרגטי, אני אומרת שזה משהו שצריך לעשות אחת לכמה זמן. דוגמה, הניקיון לפני פסח זה תהליך של טיעון אנרגטי. אנחנו מוציאים את כל החסימות, כל החפצים שאנחנו לא צריכים, אנחנו מעבירים על הספרים שכבר לא נקרא, אנחנו מעבירים על האפשר לתת לתרומות, בגדים שלא נלבש יותר, מנקים. זה תהליך של טיעון אנרגטי, לדוגמה. לכן הרבה יותר פשוט לתאר טיעון אנרגטי את הבית מאשר לעבור בית. אבל יש מצבים שאני יכולה לזהות בבית, כמו שאמרתי, אני עושה מעין מפה אסטרולוגית של הבית. ובמפה הזאת אני יכולה לראות את הפוטנציאל של הבית. אני יכולה לראות אם בפוטנציאל של הבית זה בית של הצלחה וסגסוג, אם זה פוטנציאל של סכסוכים ומריבות. ואז הייעוץ הוא איך לפתור את זה. לכל דבר יש תיקון.
מירב, אני בטוחה שהרבה מאזינים שלנו של הפינה העברית יהיו מאוד מעוניינים בעצות שלך, אז אני אומרת למאזינים שיכתבו אלינו לדואר האלקטרוני שלנו של הפינה העברית strudel@radiosefarad.com. ואני גם רוצה להודות לך על שבאת פה, שסיפרת על עצמך.
בשמחה.
ואני לא נפרדת עוד. מעבירה את המיקרופון ללימי, לתיבה המוזיקלית שלנו השבועית.
אז אכן אנחנו עוד לא נפרדים ממך, כי הפעם חשבנו לבקש ממך באווירה אנרגטית חיובית זו, שתבחרי בשבילנו שיר. איזה שיר בחרת לשמוע איתנו היום?
הבחירה הייתה קשה, אני חייבת להודות, אבל בחרתי את שיר נבואה קוסמי, של יוני רכטר.
למה בחר דווקא את השיר הזה?
השיר הזה קודם כל הוא שיר מאוד אופטימי מבחינתי ומאוד שמח ותמיד מחזיר אותי למקומות חיוביים בחיים שלי. וחוץ מזה, זה שיר שמדבר על התפתחות אישית והתפתחות רוחנית, ונראה לי שזה מתאים.
אז בחרת שיר מצוין לתוכנית, כן. ושתהיה לנו הזנה נעימה.
שבוע טוב לכולם.
שבוע טוב.
כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן, תיעלם בתוך החדר, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים זוהרים כדי לסנבר את העיניים, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד. שמי הערב הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא מן המרפסת, מה שהוא בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון תן לעצמך ללכת, כל החישובים ייגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר,